אני מסתכל, אני רואה עמית הדר, זה מעומר. אמרתי, עמית, מה קרה? קבענו באחד. הוא אומר לי, יוסף, תציל אותנו.
סיפור אחר, לזכר שירה בנקי. נהג המיניבוס. יוסף אלזיאדנה, בן 47 ואב לשבעה. הוא חלק ממשפחה גדולה וענפה של חקלאים, רופאים, אנשי משטרה וצבא, שמתגוררים רובם בפזורה הבדואית מזה עשרות שנים. לפני 20 שנה, יוסף החל לעבוד כנהג הסעות. הוא התאהב במקצוע, ומאז לא עזב את ההגה. הוא למד את השטח כמו את כף ידו, ולאורך השנים הסיע אלפי תלמידים וחבר'ה צעירים מאזור הדרום. הם סמכו עליו, ותמיד ידעו שאם צריך הסעה, מתקשרים ליוסף.
סיימו בית ספר, סיימו צבא, חלק מהם שאני מכיר התחתנו, וחלק עובדות, ועד היום בקשר. ההורים שלהם, זהו, יודעת, אם הם עם יוסף, אז הם בראש שקט, אין להם מה לדאוג. אז התקשרו אליי חבר'ה אלה מיישוב עומר ליד בר שבע, אמרו לי, יש מסיבת טבע נובה, וזה אנחנו רוצים שתקפיץ אותנו, הם ועוד חלק מהבנות בגבעות בר.
בחצות, יוסף מסיע 12 צעירים וצעירות למסיבת הנובה, שמתקיימת בחניון רעים, בין קיבוץ רעים לקיבוץ בערי, ושמונה קילומטרים מערבית לנתיבות. שתיים מהצעירות, גל ודנה, יוסף הסיע עוד כשהיו תלמידות ביסודי. הוא מוריד את הצעירים באזור המסיבה, ופוגש שם את חברו, נהג הסעות בשם עבד אל נססרה.
אמרתי לו, עבד, מה? אין לנו פה משהו לעשות. יאללה, בוא נלך הביתה. אמר לי, יאללה.
יוסף קובע עם עמית, אחד הצעירים, שישוב לאסוף אותם בשבת באחת בצהריים. הוא נוסע חזרה לביתו, נכנס למיטה ונרדם. בשש וחצי בבוקר, הטלפון מתחיל לצלצל בלי הפסקה.
אני מסתכל, אני רואה, עמית הדר, זה מעומר. אמרתי, עמית, מה קרה? קבענו באחד. הוא אומר לי, יוסף, תציל אותנו. יש המון טילים, יש בלגן, יש חדרת מחבלים. אמרתי, עמית, אני בא. אני בדרך כלל, אין מצב שאני יוצא מהבית בלי כוס אספרסו שלי, אין. קמתי, על הלא שותפתי בנים, שמתי קפקפים. עכשיו שיצאתי מהבית, אני מסתכל למעלה. אני רואה את הטילים של חמאס. אמרתי, אנחנו בדרום רגילים לזה, זה בכלל לא מפחיד אותם. למה אני רגיל לזה? כי חס וחלילה, נפל לידי, נפל עליי, אין לי לאן ללכת, אין לי לאן לברוך. לא מקלט, לא מגונית, לא כלום. ילדים היו עולים על הגגות למעלה של הבתים, להסתכל איפה הוא יורד.
כתושב הפזורה, יוסף ובני משפחתו התרגלו לטילים, אבל בדרכו לאזור המסיבה הוא עובר דרך נתיבות וקיבוץ בערי, ומבין שהפעם מתרחש משהו אחר.
המשכתי עד קיבוץ סעד, זה אחרי נתיבות, אתה חייב לקחת שמאלה לברי, לעלומים, ברי וכל זה. אני בלתיים ראיתי רק מה? רק את הטילים. כשבניתי שמאלה התחלתי לראות את הרחבים. שבאים מנובה במהירות מופרזת. אחד עוקב מהשוליים, במהירות, מסמנים לי באורות, בידיים. לאן, אני כאילו, לאן אתה הולך? תעשה פרסה, תחזור. אבל אמרתי, זהו. הגעתי עד הגדר של ברי, תום בחור צעיר חוסם אותי ככה ברכב, פתחתי את החלון, התחלתי לשמוע תיירי בתוך ברי. אומר לי, אחי, המחבלים בתוך ברי. הוא קופץ, הוא מהרכב, הוא ועוד שתי בנות. שכפנו ליד הכביש, יש שם תעלה. קשיב, אתה שומע, טה-טה-טה-טה-טה-טה. זה קולות של נשקים חיים שלי, לא שמעתי אותם. אומר לי, אל תרים את הראש, אם יראו אותנו, יהרגו אותנו. עכשיו החבר'ה איתי בטלפון, אמרתי, תקשיב, אני יש לי חבר'ה מחכים לי בנובה. אומר לי, אתה לא תגיע לשם, אני אומר לך. אמרתי לו, או שאני מת, או שאני מגיע אליהם. אבל אין מצב שאני אחזור. אני מסכן את החיים שלי בוודאות ב-100%, ויש לי 7 ילדים בבית. אל תשכח, 7 ילדים בבית. אבל בתור בן אדם והמצפון שלי, לא יישאר לי שאחד אומר לך, יוסף, תציל אותי.
הבחור ששוכב איתו בתעלה, מנסה לשכנע את יוסף להישאר, להסתובב על עקבותיו ולנסוע משם. אבל יוסף מחליט לעלות חזרה לרכב ההסעות ולנסוע אל הצעירים שביקשו את עזרתו.
כשקמתי, אני מסתכל למעלה, אני בחיים לשכח את הברזנטים הצהובים של הרחפנים שלהם, שהוא מסתובב למעלה על המסיבה, ולמעלה יורה באנשים. זה דבר, אני בחיים שלי לשכח אותו. הנעתי את האוטו, מתחת לאש, אתה שומע את האש. אמרתי, יאללה. אמרתי בערבית, אשדו אני לאללה, אללה, אללה, זהו, זה סוף שלי. זה תמיד שאומרים את זה, מתי שבן אדם מרגיש עצמו שהוא הולך וזה, אני לא חוזר הבית.
יוסף נוסע במהירות ושומע ירי וצעקות מכל עבר. כשהוא מגיע ללב הנובה, הוא מוצא את הצעירים. ומגלה שכמה מהם כבר פצועים מירי. הם עולים בזריזות לרכב ההסעות, ויוסף מחפש את גל ודנה, שתי הצעירות אותן הוא מכיר מילדות. הצעירים אומרים לו שהם כבר נסו משם, ומשאירים לעלות ולהידחס לרכב ההסעות. יוסף מביט קדימה ומבין שהכביש מלא במחבלים.
עכשיו אמרתי, אם אני אסע על הכביש, יחסלו אותנו. ישר מהמסיבה ירדתי שמאלה לשטח, והבדואי לא אכפת לו, בשטח הוא יכול לנסוע איפשהו, כמו גמל, אתה יודע. התחלתי לנסוע.
הוא חותך שמאלה לתוך הוואדי. בשטח הוא רואה אלפי צעירים נסים על נפשם לכל הכיוונים. בחור שיושב על כיסא המדריך שצמוד לדלת מצליח מדי פעם להעלות עוד צעירים לרכב. רכב של 14 מקומות מתמלא ב-30 צעירות וצעירים מבועלים. ואז מצלצל הטלפון של עמית, ומהצד השני גל, אותה הצעירה שיוסף חיפש.
איפה אתם? אמרו לה, אנחנו עם יוסף. אמרה להם, מה? אתם בטוחים עם יוסף אתם? או מישהו אחר? למה יוסף הספיק להגיע? אומר לה, עמית, מה קרה לך? אנחנו עם יוסף. יוסף שהביא אותנו אתמול. תעצור, איפה אתם בדיוק? עזבה את הידית שלה והיא באה להתחבר אלינו. כי היא יודעת, אצלי אין למה לדאוג. שאני מוכן למות בשבילי.
תוך מספר דקות, גל חוברת לרכב ההסעות של יוסף, והוא ממשיך לנסוע ולחפש מקום בטוח. אחריו, עשרות רכבים עם משתתפי המסיבה שמנסים להימלט, רואים את יוסף נוסע בבטחה בשטח, ופשוט מתחילים לנסוע אחריו.
הייתה שם ניידת משטרה, קופץ עם הנשק לכיוון שלי, אמרתי לו, אני אזרח ישראלי, ויש לי פה פצעים, אני חייב להמשיך לסרוק. הוא אומר, איפה סרוק? המחבלים כבר באופקים, אין לך מה, בכביש הזה, זהו, אין. אומר, תמשיך ישר, לכיוון הצעילים.
יוסף נוסע דרום מזרחה לקיבוץ צעילים, וחברי הקיבוץ מקבלים את יוסף ואת השיירה בזרועות פתוחות. הם מעניקים עזרה ראשונה לפצועים, דואגים לכולם לאוכל, שתייה ומקלחות, ובעיקר נותנים להם מחסה וביטחון. יוסף והצעירים נושמים לרווחה, ועמית מבין שעכשיו תפקידו לשמור על יוסף.
עמית אומר לי, יוסף, תקשיב, אני לא רוצה לפגוע בך, אבל אתה לא עוזב אותי דקה אחת. אומר לי, אני ואתה רגל על רגל. כי אני הבנתי, קלטתי מה קורה פה. כי כל מה שיש שם, אני הערבי הבדואי היחידי שם. אמרת, עמית, אין לך מרדוק. אומר לי, יוסף, כמו שיש מטומטמים במגזר, גם אצלנו יש מטומטמים. אחד ישמע אותך שאתה מדבר בערבית יקד מחבל. הוא יורה בך ישר.
שעות ארוכות עוברות, ואחת מנשות הקיבוץ מציע ליוסף לנוח ולהירגע בביתה עד שיעבור זעם.
אין מצב שאני אעזוב את החבר'ה שלי. באנו ביחד, חוזרים ביחד. אין מצב. עשתה לי ככה בראש שלה, אומרת לי, יוסף, תשמע, קח את המספר, זה מספר שלי. אם אתה צריך משהו, או שאתה בסוף מחליט לבוא, תתקשר אליי. אבל לא התקשרתי, נשארת עם החבר'ה שלי, עד שבא ביקוד העורף, 3:00.
בעזרת הצבא, יוסף מסיע את הצעירים חזרה לביתם, ורגע לפני שעמית הולך, הוא מצלם את יוסף, מעלה פוסט לפייסבוק עם מספר הטלפון שלו, ומספר איך לפני מספר שעות הוא הציל את חייהם.
ההורים מתקשרים אליי. הם חושבים שכל אחד שולח את התמונה של הבן או בת או בן האחיין או משהו, אם ראיתי אותו. בונו של העולם, איך אתה תראה ותזהה 4,000 ילדים רצים בשדות והם לא יודעים לאן? איך אתה תזהה את זה? תגיד, לא ראיתי, לא ראיתי. אמרתי, חבר'ה, אני, מה שאני יודע על החבר'ה שיש לי, בתוך ההסעה שלי.
כשהוא סוף סוף חוזר הביתה למשפחתו, הוא מתחיל להבין את גודל האירוע.
הגעתי הביתה, אני פותח טלוויזיה, ואני רואה את הזוועות וכל זה. אמרתי, יאללה, אני הייתי שם ויצאתי משם, איך? נשבע לך שבועיים יותר. אני לא הייתי מאמין שאני בחיים, והולך על הרגליים. עכשיו אני, יש לי בחצר נדנדה, הייתי יושב עליה בחוץ כל הלילה. אמרתי, וואלה, לא ישן. מחשבות, לחץ. ואני מסתכל שמאלה וימינה, שלא ייכנסו אליי לפה.
בבית, יוסף מגלה שחברו הנהג מאותו הלילה, עבד אל נססרה, נרצח בידי מחבלי חמאס. ארבעה מבני משפחתו של יוסף נחטפו לעזה, ובן דודו עבד, שישן עם אשתו בחוף זיקים באותו הלילה, עדיין נעדר. כעבור יומיים מוצאים את גופתו של עבד והיא מועברת לקבורה. בזמן ההלוויה בבית העלמין, יוסף מקבל שיחה נוספת.
אמרתי, מי זה עכשיו מתקשר אליי? חברון, חברון. ויש לי הרבה חברים. אמרתי, במצב כזה, מי זה עכשיו הרגוע, ישאל משהו? אמרתי, גאלו, אומר לי, אתה יוסף? אמרתי, אוקיי, בערבית. אומר לי, אתה חושב בגלל שהצלת החיים של 30 יהודים, אנחנו לא נגיע אליך? עכשיו נשמתי, אמרתי, תקשיב, קודם כל, אני אזרח ישראלי, הם ישראלים. דבר שני, אני בן אדם והם בבני אדם.
יוסף מגיש תלונה במשטרה, אבל חייו לא חוזרים להיות אותו הדבר.
ומה אני אגיד לך, אני מאז אני מטופל אצל פסיכולוג, המון לחץ, התחלתי לעשן כפול, שתות קפה כפיול, לא ישן בלילות, הלכתי לרופא, נתן לי כדורים שינה, לא עזרו, אמרתי, תקשיב, זה לא עוזר לי. נתן לי יותר חזק, עם כדורים הרגעה, ואני אגיד לך משהו, אפילו לא אמרתי לרופא שלי, אני, מאז יש לי כאבים בראש, מרגיש לראש, הולך להתפוצץ, כי העניין כל הזמן מול העיניים ומסתובב לי בראש.
בכל התקופה הזאת, יוסף מנסה להקל את מה שעבר עליו באותו היום. הוא מקבל איומים על חייו, אך באותו הזמן גם אהבה, הערכה, כתבות ואין ספור טלפונים מהורים שרק רוצים להודות לו שהציל את ילדיהם. אבל שיחה אחת נגעה בו במיוחד. השיחה עם יעקב. יעקב ביצ'וצ'קי, תושב אשקלון, בילה את ליל השבעה באוקטובר בחופשה בכינרת עם משפחתו, בזמן שבנו האמצעי ניר חגג עם חבריו בפסטיבל הנובה. בשעה 6 בבוקר החלה אפליקציה צבע אדום בפלאפון של יעקב לצפצף ללא הפסקה. יעקב חשב שמשהו לא בסדר באפליקציה, קיבל את הטלפון וחזר לישון.
8 בבוקר אשתי כבר העירה אותי בבכי 3 דקות לפני 8, הוא שלח לנו הודעה קולית, הודעה פרידה. הוא אומר לנו, אני אוהב אתכם, אני מאוד אוהב אתכם, אבל אני לא מאמין שאנחנו נצא מפה בחיים, אני מאוד אוהב אתכם ותמיד לשמור עליכם מלמעלה. וברקע אתה שומע את הקולות של אנשים ועיריות, ואז כמה שעות קשר התנתק איתו, אני לא זוכר, לא יודע להגיד לך אפילו כמה שעות. אפילו הבן הגדול התקשר אליו, אומר לו, אני יודע, אתם במסיבה, איזה הודעות אתה שולח, תמחק את זה מיד. אז הוא לא ענה לו כלום, פשוט ניתק לו טלפון וזהו.
יעקב ומשפחתו מקבלים סרטונים מפסטיבל הנובה, ובה עם אלפי צעירים וצעירות נסים על נפשם בשטח. מניר בנם לא מתקבל אף סימן.
אני אגיד לך את האמת, אולי זה עברו שעתיים, אולי זה 4 שעות, לא יודע, בשבילי זה היה כמו עידן שלם.
חשבת שבאמת אולי לא תזכה לראות אותו עוד פעם?
כל מיני מחשבות עברו. כל מיני מחשבות.
כעבור שעות ארוכות ומורטות עצבים, בהן לא יודעים מה עלה בגורל בנם, מתקבלת סוף סוף הודעה מניר ובה שתי מילים. אני בחיים. יעברו כמה ימים עד שיספר להוריו כיצד ניצלו חייו.
שרצו כולם, כולם לכיוון אחד, אבל לא יודע למה אני רצתי לכיוון אחר, וקלטתי את המיניבוס הזה. וגם יוסף קלט אותו, הוא פשוט אפילו לא עצר, הוא ואת מהירות, ומישהו משך לו יד, והכניס אותו פנימה, שם כבר היה מיניבוס מלא, עם פצועים, ובכי, וצעקות, ודם, והכל. וכשהוא סיפר, אמרתי, אני חייב למצוא את הבן אדם. מסחלתי לחפש אותו.
יעקב מחליט שהוא חייב למצוא את האדם שהציל את חייו של בנו. הוא מחפש בפייסבוק, ואז נזכר בחבר שיש לו קשרים ברעת, וככה משיג את המספר של יוסף. לוקח לו קצת זמן, ואז הוא מתקשר.
קשר אליי, אני זה לא. הוא צריך לבכות, לפני שידבר.
אני אומר לו, מי אני ומה אני? אני אומר לו שאני מתקשר להגיד סתם להודות לך, זה לא מילים, כי אני לא מוצא מילים להודות לך. התפרצתי בבכי, הוא אומר לי, למה אתה בוכה? אני לא מוצא מילים להודות לך, ואז נתת לי בן שלי יום הולדת השני.
שבר לי את הלב, באמת. תשמע, שאמר לי את זה, הרגשתי הרגשה שהוא, כמו שהוא דקר אותי בלב בסכין. אתה מבין? עכשיו, עלה לי, וואי. אז עלה לי סימון בראש, שהבן שלו, אני לקחתי אותו מאלה שהיו רצים בשדות. הוא אומר לי, אני חייב לראות אותך, אני חייב לפגוש אותך, אני חייב לחבק אותך. אמרתי, תקשיב, אנחנו כולנו בני אדם, אבל אני מבטיח לך שאני אגיע אליך לאשקלון.
יוסף, שנסע אל לב התופת והציל את חייהם של עשרות צעירים וצעירות באותו היום, לא אוהב שקוראים לו גיבור, הוא מעדיף שיקראו לו בן אדם.
אני לא מתלהב מכל זה. אני, מה שאני אומר, תמיד לעשות רק טוב. כן. ושאני, אני אישית, אני שאני עושה טוב, או שאני עוזר לבן אדם, אני בחיים שלי לא ציפיתי ולא חיכיתי שהוא יחזיר לי מה שעשית לו. כן. עכשיו אומרים, תעשה טוב ותזרוק בים. והמון שאומרים לי גיבור, גבור, אני לא, אני בכלל לא חיבסתי את זה. אני עזרתי בתור בן אדם מכל הלב, כי אנחנו כולנו בני אדם, ואנחנו עם אחד, אם זה יהודים ואם זה בדואים ואם זה דרוזים. זה, זה, זה העם שלנו וזה הארץ שלנו. אז אם אנחנו נהיה ביחד, יד ביד, תאמיני, תמיד ננצח וגם נצליח.
הריאיון עם יוסף היה מרגש ועוצמתי. יוסף היה נרגש והדמעות זלגו מכל הכיוונים. בסוף הריאיון נזכרתי בפרק אחר שעשינו בסדרה, על חסידת אומות העולם אירנה סנדלר, שהצילה אלפים ואמרה, לא עשיתי שום דבר מיוחד, עשיתי רק מה שהיה עליי לעשות. כל ילד שהצלתי הוא הצדקה של קיומי על כדור הארץ. יחד עם יוסף, אנחנו מתפללים לחזרתם של כל החטופים, כולל בני משפחתו, במהרה. בהכנת הפרק השתתפו עדי הררי ואורי בנדור. תודה ליוסף אל זיאדנה ששיתף אותנו בסיפור המרגש. תודה לשירה זגורי, מנכ"לית דרך שירה בנקי, אורי ומיקה בנקי, רני שחר, וכמובן לכם המאזינים. אני יובל מלכי, סיפור אחר לזכר שירה בנקי.